פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה, והוא מהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המנגינה, הפודקאסט שנותן לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. לפני 25 שנים, בשעת אחר הצהריים, ישבתי אצל מנכ״ל אחד הקניונים הכי חזקים בישראל בזמנו. פגישה הייתה לבחינת השכרת שטח בקניון לטובת אחד העסקים שלי. הימים ההם היו ימים של פיגועים בישראל. עידן הסלולרי היה רק בתחילתו, ובמכשיר הטלפון היה אפשר רק לדבר. ככה שהמידע עבר בעיקר בשיחות, לא פושים, לא חדשות, לא פייסבוק ולא וואטסאפ. תוך כדי הפגישה קיבל מנהל הקניון שיחת טלפון בהולה מהנהלה של רשת הקניונים, שבישרה לו שברגע זה היה פיגוע קשה בתל אביב. הקניון בו נערכה הפגישה לא היה בתל אביב ולא היה קרוב לתל אביב. אבל הנוהל של רשת הקניונים אז הייתה לדווח מיד על פיגוע שהתרחש לכל הנהלות הקניונים בארץ. היה פיגוע, אני חייב לעלות לחנויות מוצרי החשמל, אמר לי המנכ״ל. אני מצטער, אנחנו נקטע את הפגישה לחצי שעה, אתה יכול לבוא איתי ונחזור לפה או שאתה יכול להישאר ולחכות. כל מה שקרה באותם רגעים מאוד סקרן אותי. היה פיגוע בעיר אחרת, הבנתי. אבל מה לזה ולצורך של המנכ״ל ללכת עכשיו לחנויות שמוכרות מוצרי חשמל? את השיעור שלמדתי אז אני מיישם עד היום. אתם סקרנים? אני מציע לכם לא ללכת לשום מקום, כי אנחנו מיד ממשיכים! שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום מדבר על חשיבה, על שורט, על קניונים, על השקעות, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! בדרך מהמשרד של הנהלת הקניון, תוך כדי הליכה מהירה, סיפר לי המנכ״ל שהיה פיגוע בתל אביב. בכל חנויות למוצרי החשמל יש טלוויזיות פועלות בתצוגה. לפעמים הטלוויזיות הללו מכוונות לערוצים ישראלים, הוא אמר לי. במקרה כזה, כשיש פיגוע והתמונות מתחילות לרוץ על המסך, השמועה עוברת מפה לאוזן והקניון מתרוקן מהר ממבקרים. אנשים במצבים כאלה רוצים להיות בבית. מה שאני עושה, אמר לי המנכ״ל המתנשף, אני עובר חנות חנות ואומר להם להעביר ערוץ. ככה השמועה מתפשטת לאט, האנשים לא עוזבים, ואני מציל את הפדיון של החנויות והקניון. בעודו נכנס לאחת מחנויות הגדולות של מוצרי חשמל, אני נשארתי בחוץ. התבוננתי בנאסה. זה היה מדהים. במקומות שהטלוויזיות שידרו את הפיגוע, אנשים פשוט עזבו והלכו. אנשים במצבים כאלה רוצים להיות בבית, הדהד בראשי המשפט של מנכ״ל הקניון המנוסה. פסיכולוגיה של המשקיעים, חשבתי לעצמי, זה בדיוק אותו דבר. המנכ״ל צפה במדויק מה יעשה ההמון בעת שמתרחש פיגוע וניסה לצמצם את הנזק. כשהפדיון יורד בחנויות, הן מרוויחות פחות והקניון מרוויח פחות, כי חלק מהחנויות משלם לקניון אחוז מהמחזור במקום שכירות. המנכ״ל יודע איך התנהג ההמון בסיטואציה מסוימת, והוא מנסה לשנות את ההתנהגות של ההמון על ידי כך שהוא עוצר את שטף המידע, כלומר, את החדשות בטלוויזיה ובחנויות. עכשיו בואו נעבור לבורסה. דמיינו לעצמכם שהקניון הוא הבורסה. כל חנות היא מניה שמייצגת חברה. יש משקיעים שמנסים לעשות שורט על מניה מסוימת כי הם חושבים שהיא תרד. אני אף פעם לא עושה שורט על מניה. אני עושה שורט רק על מדד. אם אני בטוח מאוד במהלך שלי, אני עושה שורט ממונף. עכשיו בואו נבין יותר לעומק את הסיבה. אם באותו יום שהייתי אצל המנכ״ל, הייתי צריך לעשות שורט על חנות אחת שמייצגת מניה אחת, זה תמיד סוג של אימור. כי בחנות הספציפית הזו משהו יכול להשתנות. למשל, לקוח שעשה קנייה גדולה למרות הפיגוע והציל את הפדיון של אותה חנות. חנות אחת תמיד יכולה לצאת דופת משאר חנויות הקניון שיסבלו ביום כזה, וממוצע הפדיון הכללי שלהם יהיה נמוך מאוד. אם הייתי משתמש בידע של המנכ״ל שפיגוע יוצר ירידה בפדיון הקניון, אני יכול לעשות שורט על כל הקניון, כי הפדיון שלו ירד בוודאות. בדיוק כמו לעשות שורט על מדד הנסדק שמטוס נכנס במגדלי התאומים, או על מדד תל אביב ב-8 באוקטובר 2023, יממה אחרי פתיחת המתקפה על מדינת ישראל מכיוון עזה. ביום כזה ובימים שאחריו השוק כולו יורד. למרות שפה ושם יכולה להיות מניה אחת שעולה. בשורט על מניה בודדת הסיכון גדול, כי תמיד יש כוחות שפועלים ברקע שאנחנו לא מכירים. לפעמים מניה יורדת, אבל מישהו מהצד השני מתחיל לאסוף והורס לנו את השורט. אבל אם ההמון רץ, כבר אף אחד לא יכול לעצור אותו, ובטח לא בתחילת האירוע. זו בדיוק הסיבה שאני חוקר כבר 40 שנה את התופעות שמניעות את המשקיעים, והן רבות ומגוונות. כן, אני בטוח שתלמידים שלי בקורס של הפסיכולוגיה שמאזינים עכשיו מחייכים לעצמם. היכולת שלכם להרוויח מצפייה מראש איך מתנהג ההמון היא קוד גישה לכספומט ששמו הבורסה. מי שיעמיק וילמד ירוויח. ועכשיו, כהמשך טבעי, אני רוצה לקחת אתכם לנושא נוסף, והוא תשומת לב. בסיפור שסיפרתי לכם, הייתי יכול לחכות למנכ״ל בחדר הישיבות ולשתות עוד כוס קפה. הייתי יכול לעלות איתו וללכת להסתובב בקניון ולחפש דברים שמעניינים אותי. אבל אני אז בחרתי בסקרנות. נתתי תשומת לב מלאה למה שקרה באותו רגע. למדתי משהו חדש והסקתי מסקנות מזה שאני זוכר אותם ומיישם אותם גם אחרי 25 שנה. למידה מתוך התבוננות היא עניין של תשומת לב. אבל כאן בדיוק מתחילה הבעיה שלנו שמוגדרת בעולם המקצועי שלנו, כלכלת הקשב, כלכלת תשומת הלב. תאמרו לי, כמה שווה השעה שלכם? מוזר, אבל רוב בני האדם חושבים שהשעה שלהם לא שווה הרבה. כלומר, שעה במהלך היום-יום שלהם אינה שווה הרבה. המתקדמים אולי ינסו לקמת את שווי השעה שלהם לפי השכר שלהם לשעת עבודה, 30 שקלים או 100 שקלים. הרוב יאמרו, יש לי מספיק זמן, הזמן שלי לא שווה הרבה. אבל זו אחת הטעויות הכי גדולות שיש לאדם בכלל ולמשקיע בפרט. תחשבו על זה. כולם רוצים את הזמן שלכם, את תשומת הלב שלכם, ומוכנים לעשות עבור זה הרבה. כמו למשל, לגרום לכם לצפות בלייבים, ביוטיוב, בסרטונים, בטיק טוק, בטלוויזיה, במשך שעות. אנשים שמתפרנסים מהזמן שלכם יוצרים עבורכם כל מיני גירויים שלא ממש מקדמים אתכם, אבל בזמן שאתם נותנים להם את הזמן שלכם, הם מרוויחים כסף בתמורה לזה שאתם נחשפים לפרסומות למשל. אני יכול לצפות בתוכנית שמסקרת את יום הבחירות למשל מהשעה 6 בערב ועד 10 בערב, ולהזין לברברת במשך 4 שעות. ואני יכול גם להזין לחדשות ברדיו בשעה 10 בערב כמה דקות ולקבל את כל התוצאות ב-3 דקות. אני יכול לחכות שעתיים מול המסכים כדי לדעת מה יהיה דיווח התוצאות של מייקרוסופט בסוף יום המסחר. ואני יכול לקרוא את התוצאה גם מחר בבוקר בפחות מדקה באתר כלכלי. כמה שווה הזמן שלכם? אתם אולי חושבים של כלום, אבל האחרים מתברר שהזמן שלכם שווה הרבה. הם פשוט גוזלים אותו מכם ומוכרים אותו. אם זה כך, אז אולי באמת הזמן שלכם שווה משהו. את המונח attention economy המציא הכלכלן וחתן פרס נובל הרברט סיימון, שטען כי תשומת הלב היא צוואר הבקבוק של המחשבה האנושית. בעברית אנחנו אומרים שימו לב, אבל באנגלית אנחנו אומרים pay attention. דווקא הביטוי הזה באנגלית מפנה תשומת הלב שלנו לכך שהאטנשן, תשומת הלב, היא בעצם תשלום, פיי, כי זה מגיע תמיד על חשבון משהו אחר. בעידן שלנו, תשומת הלב היא מצרך יקר. חברות מוכרות פרסומות ומקבלות הערכות שווי גבוהות לפי כמות המשתמשים בהם. הרדיפה אחר תשומת הלב שלנו היא גבוהה. כל נוטיפיקציה בפייסבוק, צליל, הודעה, בוקע מהוואטסאפ, הודעה על משהו חדש ביוטיוב, יכולים להוביל אותנו לבזבז זמן, כלומר לקחת את הזמן שלנו בחינם ולמסור אותו למישהו אחר. זה לא קורה סתם וזה לא תמים. כשאתם מקבלים הודעה מפייסבוק, מטיק טוק או מיוטיוב, זה למעשה אומר לכם, עזבו הכל ובואו לצפות. ועל הדרך תקפוץ לכם פרסומת, ורואה הצון שאסף אתכם לשעה או שעתיים למשל, יקבל כסף על כל אחד מכם שנחשף לפרסומות. לפעמים אתם מבזבזים שעתיים ביום צפייה עם ערך נמוך, רק כי מישהו מתפרנס מזה וכל הרצון שלו הוא בתשומת הלב שלכם. כן, צביקה, תגידו, אנחנו מבינים, אבל גם ככה יש לנו זמן פנוי שלא משלמים לנו עליו. אז אנחנו נהנים, ואני אומר לכם שכל ההתקדמות שתשיגו בחיים תהיה כתוצאה מידע איכותי שתשיגו ותלמדו. אם בזמן הזה של סיקור יום הבחירות למשל הייתם קוראים ספר או מאזינים להרצאה ברמה גבוהה למשל, הייתם מקבלים ערך גבוה הרבה יותר מהמתנה לתוצאות הבחירות. זו בדיוק כלכלת הקשב. כשמישהו תופס את תשומת הלב שלכם, אתם משלמים על זה איכשהו. גם אם לא יוצא לכם כסף מהכיס, אתם משלמים על זה באי התקדמות, כי אתם מבזבזים זמן שהיה יכול להביא לכם ערך גדול ולקדם אתכם. אנשים רבים חושבים שהם מולטיטאסקרים, כלומר יכולים לעשות כמה פעולות באותו זמן. לפי המחקר של חוקרת תשומת הלב, גלוריה מרק, רוב האנשים הם מונוטאסקרים, כלומר, אנחנו לא יצורים שיכולים לעשות מולטיטאסקינג כמו שאנחנו חושבים. ההבחנה שלה חשובה, היא מסבירה שבזמן שאנחנו אומרים שאנחנו מולטיטאסקרים, אנחנו לא בעצם מבצעים שתי פעולות במקביל, אלא מפצלים במהירות תשומת הלב שלנו בין שתי משימות שונות. דוגמה שכיחה לכך היא מענה להודעת וואטסאפ, ואז חזרה מיידית לעבודה על הצעת מחיר למשל שאתם שוקדים עליה. על פי תוצאות המחקר של גלוריה מרק, ייקח לבן אדם ממוצע כ-16 דקות לחזור לרמת הריכוז שהיה בה לפני שהחליף בין המשימות. כלומר, אם עסקתם במשהו בריכוז גבוה וקיבלתם הודעה בפייסבוק ועברתם אליה, ייקח לכם 16 דקות לחזור שוב לריכוז גבוה. אם אתם קוראים ספר על שוק ההון או על עסקים או על נדלן ופתאום קיבלתם התראה או הודעה שאתם צריכים לענות עליה, הריכוז שלכם יורד ויקח לו זמן לחזור לרמה הגבוהה. זאת אומרת שהדילוג בין המסכים, בין עבודה לקריאה ולחשיבה, פוגעת מאוד ביכולת שלנו להתרכז ברמה גבוהה ולסיים משימות. הנתונים הללו מעידים על כך שהריכוז שלנו ויכולת הקשב שלנו בבעיה. כשאנחנו לא מצליחים להתרכז, לחשוב ולהתעמק בדברים שחשובים לנו, קשה לנו להגיע לתובנות ולמסקנות טובות מאוד ולהתקדם ולהרוויח. הדבר שאתם צריכים להבין מכל מה שאמרתי כאן, שכדי להצליח ולהרוויח, כדי להתקדם, אתם צריכים להבין שלכל שעה שלכם יש משמעות. אם בחרתם לקרוא ספר, ללמוד משהו ברצינות, או אפילו לעשות הליכה או מדיטציה, זה יקדם אתכם. אם בחרתם לראות 3 שעות ביום חדשות, או עוד מאותו דבר, יום אחרי יום, חומרים שאתם מסיימים לראות אותם, ושואלים את עצמכם, מה למדתי היום? ואין לכם תשובה, אתם כל יום מתרחקים מההצלחה שלכם. יכול להיות שאם הפגישה עם מנכ״ל הקניון שהתקיימה לפני 25 שנה הייתה מתקיימת היום, הייתי אומר לו שאני מחכה לו פה וצולל לתוך המכשיר הנייד כשהוא עולה לעשות סיבוב. אבל הסקרנות, הרצון ללמוד והרצון לשלוט על הזמן שלי בצורה מוחלטת, הובילו אותי אז ומובילים אותי גם היום. אני יודע שבכל רגע נתון מונח עוד ידע שיכול להעצים את היכולות שלי. ואני תמיד שואף למצוא כמה שיותר זמן פנוי כדי לחפש חומר כזה ולצרוך אותו. מצד שני, אני יודע שבכל יום יש שעות של בזבוז מיותר. מידע שנמתח על פני שעות שאני יכול לקבל אותו בדקות, ואני עושה הכל כדי להימנע מבזבוז זמן לטובת עסקים של אחרים. אני עובד עבור עצמי, ולא ממיר את הזמן שלי לשיקולים של אחרים אם אני לא מקבל ערך רב ובזמן קצר. אז מה הפתרון? את זה נלמד בפינת הטיפים שלנו! אני אתן לכם 4 נקודות ותנסו לאמץ אותן. זה יעזור לכם לחזור ולהשתלט מחדש על תשומת הלב שלכם שהיא כבר מזמן לא שלכם. 1. סשנים של מינימום 3 שעות רצופות ללא כל נוטיפיקציה או הפרעה טכנולוגית הם קריטיות להשגת תוצאות יוצאות דופן. פשוט תנסו להתנתק ל3 שעות מכל הפרעה טכנולוגית שמגיעה מהמכשיר שלכם, ולא, לא כשאתם ישנים. זה יכול להיות בבוקר, אחר הצהריים או בערב, 3 שעות של שקט ממכשירים. 2. תשתעממו. לשעמום יש תפקיד מכריע בפיתוח החשיבה, ביצירתיות, ביכולת ההבחנה והניתוח. נסו להיתקע על אותה בעיה כמה שעות בניסיון לפתור אותה, ולא לרוץ לשאול מישהו אחר. תחזרו לחקור, להיות סקרנים, כמו שהייתם בעבר, כשהייתם ילדים. 3. זמן עם עצמכם, בלי מוזיקה או אוזניות. ללכת ברחוב, רק אתם ועצמכם. לשבת, רק עם עצמכם. זה מאפיין של אנשים מצליחים רבים, וזה חיוני להשגת ריכוז גבוה. 4. תבדקו עם עצמכם מי ממיר את הזמן שלכם לכסף כל יום. כלומר, מי גורם לכם בוקר, צהריים וערב לבזבז שוב ושוב. זמן חשוב על דברים שאפשר לצרוך בדקה ולא בשעה. ותחזירו לעצמכם את הזמן האבוד. תנסו את זה ותספרו לי איך היה. אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית. אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. תודה. תודה על התגובות החמות. תודה על השיתופים. אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מהירה ומפיקה את הפודקאסט. אני מבקש, תנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. תודה רבה שהזמנתם. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש. תחזירו לעצמכם את הזמן. שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות טובה. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן. אנחנו נפגש בקרוב.
אם רודיעד קיפלינג. אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עת מסביב לך שוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע, אם ממרמה תרחק עת יותך תסוב, אם בשנאה תוקף ובה לא תנגע, מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם בני בלע תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמעת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, להרמה ולסגנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפתיר מילה על שעבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך, ולא יחדל עת עבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יוכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של 60 שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה. ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.